שלום וברוכים השבים לפודקאסט שלנו, How to Startup. המטרה של הפודקאסט זה לעזור לחבר'ה בתחילת הדרך. אנשים שבפוטנציאל להיות יזמים ורוצים להעז וגם כן להפוך לסטארט-אפיסטים. והיום אני מארח חבר, זיו אלול.
אהלן.
שלום זיו, מה שלומך?
מה נשמע?
ברוך הבא. אתה יזם מנוסה, יחסית די ותיק בתחום. עשית גם כמה, בוא נגיד בלשון העם, אקזיטים, פייבר, דיג'יטל טורביין וכל הדברים האלה. הסיבה שהבאנו אותך גם לפה זה בעיקר כדי לתת לחבר'ה שמתלבטים ורוצים ושואלים את עצמם, לקבל קצת אינסייטס מהניסיון שלך ומהדרך שאתה הלכת בה, והיא דרך מרשימה לכל הדעות. אז אני לא רוצה להפריע לך, נתחיל לצפר קצת על ההיסטוריה, ונדבר קצת על ההווה, ונתגלגל משם.
וואו, זה כיף. קודם כל תודה מנחם שהזמנת.
תודה.
וחוויה תמיד להיות בפודקאסט, בטח שזה קשור ליזמות, זה משהו שמדבר אליי ונוגע בי תמיד. זה כנראה חיידק, אי אפשר להוציא אותו. אז ככה מבחינת הרקע, הייתי בצבא עד גיל 30, יחידה טכנולוגית לוגיסטית, ובזמן הצבא גם למדתי תואר ראשון, תואר שני, מנהל עסקים, אקזקטיב MBA בעברית בירושלים, וכחלק מפרויקט הגמר בלימודים, עלה רעיון של אינראקטיב, סטארט-אפ, שעוסק במרקט פלייס, בין פאבלישרס, אפ דיבלופרס מצד אחד, מצד שני, יש את ה-demand side platform, וניסינו לחבר בשני ולעשות אופטימיזציה, ולעזור בסוף לייצר יותר הכנסות.
היית עוד בצבא?
בשטח הפרסום. לא, הפרויקט גמר בלימודים היה תוך כדי הצבא.
הבנתי.
שם הכרתי את אופי יהודאי. לימים השותף שלי ב-16-17 שנה האחרונות. וכל זה התחיל בכלל מזה שהוא עזר לי להכין את הסרט למור זכרון לברכה, חבר ידוד שלי, רב סרן מור יהודה אלרז, מקריית אתא, שנערק בציר כיסופים. ובעקבות אותו תפקת סרט, ככה גם התחברנו בצבא, חברנו יחד לרעיון של פרויקט הגמר בלימודים. פרויקט גמר שהפך להיות לסטארט-אפ, שבעקבותיו השתחררתי מהצבא. זה די ממזמן, לפני 16 שנה.
רגע, אתה רצית להמשיך לשרת בקבע, או שברור
שאתה משתחרר? כן, לגמרי, היה לי מסלול צבאי, בכיף, בגיל 30, אתה כבר עם, תרגל לפני חטיבה סדירה.
היית כבר נשוי.
עם מסלול. האמת היא שעוד לא.
עוד לא.
עוד לא הכרת אפילו את שבית, את אשתי. זה חלק מהתהליך היה שהשתחררתי. שבועיים אחרי הכרתי אותה, ושנה אחרי התחתנו.
רגע, אז אתה רצית להמשיך לקריירה צבאית, אבל בעקבות הלימודים והמפגש עם החבר, עם השותף, החלטת שאתה רוצה לעזוב את כל העולם הזה?
כן, היה חלק מעניין, האקזקטיב MBA מבחינתי היה תהליך מרתק של למידה ושאיפה, פעם ראשונה שנחשפתי בצורה אמיתית למה זה אזרחות, והשאיפה להצליח בין אנשים אחרים שהצליחו, כי פרויקט אקזקטיב MBA היה לאנשים שכולם היו או מנכלים או סמנכלים או במשרות ציבוריות, ומבחינתי איזשהו דחף להראות שלמרות שאתה בא מהצבא או מארגון שהוא לא דומה, אתה יכול, you can catch up ולהיות כמו אחרים. שמחתי סיימתי אותו בהצטיינות, ופרויקט גמר בלימודים עסק בעצם ברעיון של החברה, של אינראקטיב, שאותה הקמנו אופר ואני, אבל פרויקט גמר עסק בזה. אופר אז לא היה באקזקטיב MBA, הוא היה בטכניון, אני החלטתי להשתחרר מהצבא, הוא עזב את הלימודים בטכניון, והתחלנו את הסטארט-אפ, ממש לגייס כסף, בלי שיש לנו שום רקע קודם בזה, בלי הבנה בתחום, בלי שעבדנו בחברה בעולמות האלה, בלי שבצבא עסקנו במשהו דומה, לקחנו פרויקט גמר מהלימודים, ופשוט יצאנו לדרך. זה היה אימור באותו זמן, ממש אימור.
פרויקט בלימודים היה רעיון בעצם, כאילו זה אפילו לא הייתה טכנולוגיה, נכון?
כן, לקחנו איזשהו, התבססנו איזשהו רעיון של, שהיה לאופר בזמנו, שהוא הכין סרטונים בזמנו, סרטוני חתונות כסטודנט, סרטונים לחבר וחברה, למתנה ליום הולדת, כך הוא היה מתפרנס כסטודנט, לקחנו את הרעיון הזה, ואמרנו, רגע, למה לא לעשות את זה במובייל, באותם ימים של מן הסתם אלה שעכשיו הקשיבו על זה, לא הבינו מה אני מדבר בכלל, אבל זה מכשירים של נוקיה עם סנייק, זה המשחק הכי מתקדם, ומשם זה התגלגל ל-N82, ל-N95, ואז השוק כבר התפתח לאפל ולאנדרויד.
ימים עבר לאפל וגדולים. אנחנו הרגע השתחררנו מהצבא, אז חסכנו כמה גרושים. אין לנו עבודה, נכון?
אין עבודה, גרים בתל אביב.
יש לנו חברים רעיון, שני דלפונים.
שני דלפונים.
אז איך זה עובד?
אופר מחר את הפונטו, אני לקחתי את כספי הפיצויים.
אוקיי.
ויצאנו לדרך עם ממש כסף.
בוטסטראפ, עוד לפני שידעו מה זה בוטסטראפ.
לגמרי.
איזה שנים זה מדובר?
2006-2007.
אוקיי. כן. ואז החלטתם לעבוד מהדירה? על המוצר?
כן, עבדנו על זה מהבית. אופר אז גר בחיפה. עד היום אני זוכר שהחברה, כרטיס הביקור הראשון, היה פעם כרטיס ביקור אמיתי, נייר כזה, שנוגעים בו. זה היה הכשרת יישוב אחד. התגורר אז בחיפה אצל הורים שלו.
אז היה הכתובת של הסטארט-אפ.
כן, כך הקמנו את הסטארט-אפ. והלוגו מאז השתנה 7,000 פעם, אבל כך התחלנו. והרעיון התפתח מאוד מאותו רגע. גייסנו כסף משקיעים פרטיים, 1.5 מיליון דולר.
מה זה רגע, רגע, איך מגיעים למשקיע פרטי? הקובץ אקסל?
אפילו לא...
היום יש קובץ אקסל.
אפילו קובץ אקסל עוד. זה היה בשלב שפשוט נפגשנו עם כל בן אדם שיפנו לנו. זאת אומרת, נפגשנו עם אחד שיפנה לשני, שיפנה לשלישי. עוד לא אפילו היינו ברמה של לייצר אקסל. פנינו לחברה, באותו זמן זה היה את החברה סינרג'י, שעשתה ייעוץ עסקי, חברים שעזרו לנו בזה, אלעד בת, והוא היה שם חלק מהשותפים. אחד השותפים זה רן שאול, אותו רן שאול שהיה אז בסינרג'י, אותו רן שאול שהיום הוא אחד מה... אני חושב שהוא ה-COO בחברת K-Health, שאנחנו מכירים ששווה כבר מיליארדים היום. באותם ימים הוא היה מנכ"ל שזה חברת סינרג'י שעשתה לי אינראקטיב ייעוץ עסקי.
לא יאומן.
אז הוא התגלגל ל-K-Health, אנחנו התגלגלנו לסטארט-אפ, הם ליוו אותנו אז, והתחלנו לפגש עם משקיעים, ואחד הביא את השני, ולא באו לי עד היום, אל תשאל אותי איך, הצלחנו לגייס 1.5 מיליון דולר, באותם ימים, זה דיסת הדשמה אומרים מה שנקרא, כן. ממש השגחה, כי אין לי מושג איך קיבלנו כל כך הרבה כסף לשני חבר'ה, יוצא צבא, עם תואר.
אפס ניסיון.
אפס ניסיון, ממש ככה, עם רעיון מקסים, והדבר היחידי שיכולנו לאחוז בו, כי כן צריך איזה משהו לאחוז בו, שלוגיה, באותו זמן לוגיה הייתה גוף התוכן עבור סלקום, הייתה מוכנה לעשות פיילוט על הרעיון של הסטארט-אפ שלנו.
פיילוט בחינם או פיילוט ממומן?
פיילוט בחינם. ועם הרעיון, עם עצם העובדה שהם מוכנים לעשות איתנו פיילוט, עם הקליים הזה, באנו לגייס כסף. אמרנו, חבר'ה, מה אתם רוצים? הגוף הכי גדול בעולם הסלולר בארץ מוכן לעשות איתנו פיילוט. והצלחנו להביא גם את מודי קידון, כאז אותו יום, אותם ימים, גיטם, אני חושב שגם עד היום, הם אחד מגופי פרסום החזקים ביותר בארץ, והוא ממש החליט להשקיע בחברה, וגם להיות יועץ לחברה, ולהביא לנו מפרסמים מאוד גדולים באותם ימים. אז השילוב הזה, שמצד אחד יש גוף תוכן מאוד גדול, ומצד שני יש גוף פרסום מאוד גדול, עזר לנו להביא את הכסף הראשון, והצלחנו לגייס 1.5 מיליון דולר משקיעים ביניהם אודי אילמה, לזר פוכטר, עידן אופר, אותו מודי קידון שדיברתי עליו קודם, ואחרים. ועם הכסף הראשון הזה פיתחנו את המוצר, שלא בכך היה המוצר שאיתו המשכנו, אבל איתו התחלנו.
ואותו הדגמתם עם סלקום?
איתו הדגמנו עם סלקום, איתו רצנו לפיילוט, פיילוט שגם הצליח.
הוא עבד?
הבאנו מפרסמים טובים. מה זה עבד? כשבאנו לסלקום וחתמנו הסכם, הם היו בטוחים שכבר יש מוצר, שהחברה קיימת, שהחברה הולכת להתפוצץ. היינו שני חבר'ה בגראז' עם רעיון מאוד נחמד, ומה שקרה, עשינו דמיון מודרך איתם על איך יראה המוצר, ועם הכסף הראשון שקיבלנו, ועם הכסף של הפיצויים והפונטו, פיתחנו את המוצר הראשון, ותוך כדי הגיע כסף במשקיעים הפרטיים, אבל כשהתחלנו זה היה רעיון.
אבל זה באמת מעניין, כי עד היום, לפחות אלה שעשינו איתם פודקאסטים בעבר, אז תמיד אחד היזמים הוא גם טכנולוג, הוא גם אין זון, הוא גם יושב ומקודד ווואטאבר, ואתה אומר, שתי חבר'ה עם רעיון. אז אוקיי, אז גייסת את 1.5 מיליון דולר, עכשיו אתה צריך להתחיל
לדלבר.
להביא שכל לתוך הסיפור הזה.
אופר היה איש המוצר, זאת אומרת, מאז ועד היום איש המוצר, איש החזון והאסטרטגיה, הוא הביא את הצד הזה לשולחן. אומנם הוא לא קודד מעולם, אבל הוא לגמרי הבין טכנולוגיות והבין חדשנות, והצליח לגשר על זה. וגם כשהם צריכים לעבוד עם גופי פיתוח, אז כאיש מוצר הוא ידע להכווין אותם ולתת להם את הכלים. ומן הסתם, אחד העובדים הראשונים שגייסנו היה כבר טכנולוג בכיר לחברה שיעזור. תראה, מעולם, בכל סטארט-אפ, אין לך את כל בעלי תפקידים. אז נכון שצריך ונכון שיהיה איש טכנולוגיה, ובאותה מידה, בעיניי, שוב, זה עניין של פרספקטיבה אישית עד היום, גם איש מוצר יודע לתת את העבודה בעניין הזה. זאת אומרת, אם יש לך איש מוצר, יש לך איש עסקי, זה יכול לעשות את מה שצריך לתחילת החברה. תסתכל לחברות גדולות, פייסבוק, גוגל, אנשי המוצר, הם הכי משמעותיים בארגון. מפתחים בסוף, לוקחים את הרעיון, את האסטרטגיה, את החלום, הם צריכים בסוף מישהו שיגדיר להם, שזה אנשי המוצר, איך המוצר הזה ייראה. עכשיו, התפקידים האלה מתחלפים לא פעם, זאת אומרת, CTO, בתחילת הדרך, הוא הופך להיות בן רגע איש המוצר, עד שאתה מגייש איש מוצר, אבל הוא לוקח על עצמו גם את פיתוח המוצר הראשון. זה מה שיוצר גם אבולוציה לאחר מכן, שבה CTO, הוא גם רוצה לקחת את הניהול של המוצר. זה תלוי באיזה חברה, יש חברות שזה טוב, יש חברות שזה פחות טוב. אם זה חברות של direct to consumer, זה לא בהכרח נכון. אם זה חברות שהן לא direct to consumer, אז יש ל-CTO גם ownership על הפרודקט, עד שחברה גדלה וגם אחרי. אז זה נורא תלוי באופי החברה. לכן, אני לא חושב שצריך להיות כזה religious, אם צריך להיות שותף שהוא CTO, או שותף שהוא איש מוצר, אחד מהם חייב להיות.
כן. אבל עכשיו אתם בעצם המצאתם את השוק, נכון? השוק לא היה ברור. זה לא שיש עכשיו איזה צורך, איזושהי בעיה, והטכנולוגיה באה לפתור את הבעיה, או הסטארט-אפ באה לפתור איזושהי בעיה קיימת. בכלל לא היה, לא היה כלום, אתם המצאתם את זה.
זה נכון, זה היה שוק שהוא עוד בהתהוות. היו מעט חברות שבאו עם הרעיון של פרסום באפליקציות באותם ימים, בייחוד כי השוק הזה של מדיה בסלולר, ועוד בוודאי חינמית, זה לא משהו שאז השוק ידע להקל. אז היה נדרש חינוך שוק, ושילמנו על זה מחירים. אנחנו במדבר 3 שנים, עם מוצר שמבחינתנו עבד אולי טכנולוגית, אבל היה רחוק מלהיות סקלבילי. והבנו שמוצר שלא סקלבילי, הוא לא יכול לשרוד לאורך זמן. ומצאנו את עצמנו אחרי 3 שנים, אחרי שכסף גם נגמר, אחרי שכיתתנו רגליים, איפה לא היינו? בכל אירופה, בארצות הברית, לגופי פרסום, ליצרני משחקים באותם זמנים, עוד לפני שעברנו לאפליקציות. היום העולם חזר כבר לגיימינג, אבל כשהתחלנו זה היה ממש שוק עוד בהתהוות. ולא הצלחנו.
סיפרו לנו שהכל יהיה בחינם, אתה רק תסכים שיקפוץ לך מודעה, והאינטרנט יהיה בחינם, והמשחק יהיה בחינם, וכל העולם יהיה בחינם.
זה כבר שלב יותר מתקדם. אנחנו היינו בשלב עוד של חינוך השוק, וזה היה קשה. זה היה קשה, ולא בכך גופי התוכן השונים היו מעוניינים והסכימו שתוכן שלהם יהיה חינם. זאת אומרת, הדרך שלנו לשכנע אותם הייתה מאוד דומה למה שאנחנו מכירים היום, שאתה מנסה, אתה מתחיל עם חלק מהתוכן בחינם, ואחרי זה אתה משלם עליו, על עוד פיצ'רים, השימוש יותר מתקדם.
כן, יש את הגרסה הבסיסית שהיא בחינם.
בחינמית.
אתה מתחיל איתה, אתה מבין שזה לא יתקדם לשום מקום, ואז עושים לך את הטריק נכון. של לבחור בין 3 אופציות.
אז תחשוב, מני, שהיינו בעידן שבכלל עוד לא דיברו את השפה של חינם. אז היינו צריכים לשלם את זה
בחינם. אפילו הלקוחות שלך, עזוב אותנו משתמשי הקצה, הלקוחות שלך לא מבינים את השפה הזאת.
נכון, אז היה פה תהליך, חינוך שהוא קצת, ושילמנו עליו. היינו, מצאנו את עצמנו אחרי 3 שנים, כשאין כסף בחברה. משבר כלכלי של 2008-2009, אם אתה זוכר שלא היה כסף בשוק. הייתה כתבה לפני מספר ימים, שהאם השוק היום עומד לפני אותו מצב של שנות ה-2000, שנת המשבר של שנות ה-2000, או המשבר של 2008-2009, של אותו משבר כלכלי. אני לא בטוח אם היום אנחנו, מה שקרה בפתחו של משבר כזה, אני לא ממהר להשיג את אותם מסקנות שיצאו בעיתונים לפני כמה ימים, אבל אין ספק שבאותו זמן, כשאנחנו בטוחים שנגייס כסף מקרנות הון סיכון, וקרנות כבר הביאו לנו letter of intent, ויש לנו כבר קרן אחת שמוכנה להשקיע בחברה, ועושה לנו היכרות עם קרן אחרת. אנחנו מוצאים את עצמנו שעוד שנייה יש סינדיקציה, עם קרן שנייה, שתיהן הולכות להשקיע, וברגע אחד, אחרי שיש אלוהי, רגע לפני תאמשית, אומרים לנו פוס, אנחנו לא עושים השקעות. אנחנו מעדיפים להשקיע בחברות פורטפוליו. למה? יש שוק כרגע שהוא במשבר, אנחנו מעדיפים לעצור, מעדיפים להשקיע בחברות קיימות, לתת את הכסף לחברות קיימות, ולא להמר. ומצאנו את עצמנו ברגע אחד, כשאנחנו כבר ממש מתכננים לגייס את העובדים הראשונים לחברה, אחרי גיוס משמעותי שאמור להיות של כמה מיליוני דולרים, ומוציא את עצמנו בלי כסף. ובשוקת שבורה.
מה עושים?
עם אפס כסף בבנק. מה עושים? מצמצמים את החברה מ7 עובדים ל4. לא מושכים משכורות כמעט שנה.
וואו.
אחרי זה לוקחים עוד 50% משכורת מינימום. עושים פיבוט במוצר. עוברים למודל שהוא הרבה יותר מוצרי, טכנולוגי מרחוק, מאוד דומה לימים של היום, שמנסים לעשות הכל לא בהכרח עם מגע פיזי, אלא הכל שיעשה מכל מקום בעולם, ומצאנו את עצמנו, משנים האלה, את הכל.
כל התהליכים האלה שהחלטתם לעשות, זה איך, המשקיעים, אלה שנתנו לכם את הכסף ההתחלתי, איך הם היו מעורבים בדבר הזה, או שלא היו מעורבים?
הם בעיקר היו מוכזבים שהגיוס לא קרה. תהליך ומשבר מהצד שלהם מאוד לא פשוט. צריך לנהל את זה, צריך לעשות תאום ציפיות. עכשיו שיתפנו אותם שעוד רגע יש השקעה, הם גם ראו את הלטר אוף אינטנט, הם ראו שהחברה עומדת לגייס כסף. מה שהיה להם הכי קשה, זה לא שהחברה הייתה פתאום בלי מימון. שבאנו להם ואמרנו, אנחנו בעקבות העניין הזה של הכסף, אנחנו משנים את האסטרטגיה. ובעצם אנחנו מבקשים מהם עוד כסף. לא פשוט למשקיע שכבר השקיע את מיטב כספו, שאתה בלי כסף בחברה, ואתה אומר לו, תשמע, אנחנו רוצים עוד, ולא רק שאנחנו רוצים עוד, גם על משהו אחר. אז מה, איזה אמונה צריכה להיות בצד השני של המשקיע, שהוא בעצם צריך להגיד לעצמו, אני לא רק אולי מוחק את הכסף שכבר השקעתי, אני פוטנציאל למחוק כסף חדש. זה כמו השקעה חדשה לחלוטין. ונדרש פה רמת אמון מאוד מאוד גבוהה. אז רוב המשקיעים באמת השקיעו, ומי שלא השקיע, לימים נפגע מזה, כי יש את מה שנקרא מודל, שנקרא pay to play, זה אם אתה משחק במשחק הזה, אז אתה מרוויח, ואם אתה לא משחק את המשחק הזה, אתה מאבד את כל מה שיש לך. ואף אחד לא יודע באמת באותה נקודת זמן לנבא את זה. מה שיכולנו למכור להם, זה ברק בעיניים, מוטיבציה, אמונה בזה שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, הסבר מאוד מאוד טוב למה שהולך לקרות. התחייבות, ולהסתכל בלבן של העיניים, מול המשקיעים, ישבנו מול מודי קידון, עם לוח לבן, וציירנו מה היו הכנסות, רבעון ראשון, רבעון שני, רבעון שלישי, רבעון רביעי, שנה קדימה. כשעשינו את זה, לקחנו לעצמנו החלטות לא פשוטות, שאנחנו בעצם מאמינים מאוד שזה יקרה, ולוקחים על עצמנו התחייבות שזה יקרה, מול המשקיעים. זו אמירה מאוד משמעותית, זאת אומרת, אם לא היינו מצליחים, בדיעבד, רטרוספקטיב, היינו משוגעים.
כן.
לקבל פתאום החלטה כזאת, שאנחנו באים לאותם משקיעים, ומבקשים מהם עוד כסף, ומתחייבים שזה יצליח, על משהו שלא באמת ידענו, האמנו. אמונה זה לא תוכנית פעולה, אמונה זה רצון, זה כיוון, זה נותן תחושה טובה. אבל אמיתית, זה דרש מאיתנו לקחת סיכון מאוד גדול, וגם לקח אותם לאיזושהי הרפתקה שהם לא תכננו. יאמר לזכותם שהם אימרו יחד איתנו. אימרנו גם אנחנו על האופציות, הגענו לדילול של אפס, שנינו. זאת אומרת, אתה גם בלי משכורת וגם בלי אקוויטי.
אז מה אתה עושה שם בכלל?
אתה בעיקר מחויב.
לא יומן.
מני, העניין הזה של לקחת כסף ממשקיעים, זה לא עכשיו קח כסף ולטעות. זה לא עובד ככה.
יש לך אחריות.
יזם שלא מבין שהוא יוצא למסע, שיהיו בו ימים טובים, יהיו בו ימים קשים, יהיו בו ימים שיש בהם כסף, יהיו ימים שאין כסף. יהיו ימים של הצלחות מטורפות, יהיו ימים של כישלונות. אתה יוצא לרכבת תרי מסחררת, שאין לך מושג לאן זה ייקח אותך. מה שאתה צריך זה לשמור על הערכים שלך, כיזם. אם אתה עקבי, בזה שאתה ערכי לגבי הסטארט-אפ, אתה מחויב כלפי המשקיעים שלך, יש סיכוי טוב שזה יצליח.
אז היה דוגמה אישית, המחווה הזאת, שוויתרת על הכל?
אני לא יודע, זה דוגמה אישית, זה היה, לא הייתה ברירה. בוא נאמר את האמת, זאת אומרת, עם המעט מאוד כסף שלנו, היינו 100,000 דולר, עם תוכנית לייצר הכנסות, איך אתה עושה את זה? אז אין, מתמטית, בסוף, צריך לשים את זה על אקסל, ולראות איך זה מתכנס. עם המעט מאוד כסף, אתה רוצה לייצר הכנסות, אתה צריך לפחות 6-8 חודשים לראות תוצאות. אז אתה יודע, אתה עושה run rate. אין לך באמת לשלם. לא רק זה, גם ביקשנו מאותם שני עובדים שנשארו לרדת בשכר גם. ופיצינו אותם, אמרנו שאם נצליח לפצה אותם, זאת אומרת, הם לקחו סיכון איתנו. הם ירדו בחצי בשכר שלהם. עבדנו עם outsource, ביקשנו לעבוד עבורנו בחינם או תמורת equity. אתה מג'נגל. יזמים, מג'נגלים כל הזמן. ויזם, יכול למכור את מה? חוץ מהמוצר. את עצמו. בסוף, בוודאי שאת הצוות, אבל הצוות יזמים, כצוות יזמים, מוכרים בסוף את עצמם כלפי המשקיעים. משקיע שמסתכל על החברה, רואה את היזמים. הוא קודם כל רוצה לדעת מי הם. מי הם זה רק מה הרקע שלהם? גם. מי הם זה הטרק רקורד שלהם, אם קיים? הניסיון, אם יש, באותו תחום. הטרק רקורד שלהם יכול להיות שהם כבר פיתחו את המוצר ויראו שזה עובד וכבר יש לקוחות, אם זה סיד ולא פרסיד. יזמים זה הברק בעיניים. יזמים זה האמונה וההבנה שהם הולכים לעשות הכל כדי להצליח בחברה, כי הם ממש מאמינים שזה יעבוד. יזמים זה אנשים שאמורים להיות נטולי אגו, כי אם הם מלא אגו, אין סיכוי שזה יעבוד, בטח שזה בצוות, אם זה בצוות היזמים או בכלל בצוות הנהלה של חברה. אגולס. אז יש לא מעט מרכיבים, או איזשהו תמהיל, שמשקיע מסתכל על היזם ומצפה. עכשיו, אם היזם לא מודע לזה, והכל זה רק מהשפתיים, שלא היזם. פשוט שלא היזם. כי מה שיקרה, זה יהיה חד פעמי. תהיה אכזבה בצד השני, ואף אחד לא אמר שאי אפשר להיכשל, אבל את, את מה שנקרא אומרים שם טוב משם, טוב שם משם אין טוב, אז אותו דבר גם פה. אתה בסוף תרצה לבוא שוב לאותו משקיע. אתה עשוי להיות במשבר. אתה פתאום תהיה בתעשייה ותעבוד בחברה שבכלל הוא משקיע בה. אתה לא יכול לאבד את, את הקרדביליות שלך בעניין הזה. אתה צריך להיות מחויב כלפי המשקיע, ולהבין את זה ב-day one. אם אתה לא מבין את זה, כנראה שאתה לא אמור להיות יזם.
אוקיי, ושעשית את הפיבוט הזה, איך זה משפיע על הלקוחות, או שזה הלכת ללקוחות חדשים?
הלכנו ללקוחות חדשים לחלוטין.
עזבתם הכל?
הכל.
זה מטורף.
נכון. אבל מי
אמר ש... ומתחילים מאפס, כאילו?
כן.
וואו. אתה יודע, ואיך אומרים פיבוט, אז עשיתי עוד איזה שינוי, אבל בגדול נשארתי באותה ביצה. פשוט רציתי לקבל איזשהו, לא יודע מה, יתרון יחסי על המתחרים.
הכל. הכל היה חדש. עד כדי כך שקיבלנו מענק תמורה מהמדינה, ובעצם היינו צריכים to claim ש... תשמעו, זו חברה אחרת, בסוף לא ביקשו את הכסף.
מה, משרד מדען כאילו?
כן, זה היה אז 100,000 שקלים, והצלחנו להוכיח להם, בצדק אגב.
זה משהו חדש.
זה משהו חדש.
אתם שלט בורסאי.
ממש ככה.
משוגע.
אבל יכול להורא, אתה יודע, אם היינו עושים את זה, מה קורה למשקיעים? היה נמחק להם כל הכסף.
כן.
זה יכול לקרות. ואז אתה מתחיל מחדש, הולך לגייס כסף ממשקיעים אחרים. הם הולכים למס הכנסה, מבקשים זיכוי, כי יש להם חברה בהפסד. אבל אתה לא בונה חברה כדי שזה מה שיקרה למשקיע. שוב, אני אומר, זה יכול לקרות, אבל אתה מחויב כלפיו. אני לא יכול לחשוב על יזם שמסוגל לעשות את זה. זה בעיניי... היה לי מקרה כזה, ראיתי פחד מקרה של סטארט-אפ שהשקעתי בו בצד השני, והיזם חשב לקחת כסף משקיעים חדשים, וממש למחוק, לתת אקוויטי לכל המשקיעים הישנים, על רעיון חדש, שמבחינתנו זה היה אותו רעיון, עם התאמות חדשות, אבל לא הייתה לו בעיה לשכנע אותנו, שבעצם הוא בא עם רעיון חדש לחלוטין. אני לקחתי מאוד קשה את האירוע, זה לא כי הוא בא וביקש מאיתנו להידלל. לא כי הוא בא ואמר, תשמעו, נכשלתי. שאגב, אני מוכן לחיות עם זה, גם עם דילול וגם כישלון. העובדה שהוא לא הגן עלינו, שהוא לא שמר עלינו, שהוא לא בא ואמר, תשמעו, אני לא מוכן לזה שרוצים לקחת את כל מה שעשיתי והפוך את זה לאחוז. זה היה דבר לא תקין. ואני כן חושב ומצפה מיזם, מה שהייתי מצפה מעצמי, לעמוד מאחורי המשקיעים, ולהבין שכשאתה היית צריך את הכסף מהם, הם נתנו את מיטב כספם. גם הם מחויבים כלפי ה-LPs שלהם, כלפי הגופים המוסדים שנתנו להם את הכסף,
כן.
באותה מידה. יש פה שרשרת, שאחד מביא את הכסף לשני כדי מה? כדי להצמיח פה את השוק. וכדי שזה יעבוד. צריך להיות פה מערכת או אקוסיסטם של יזמים ערכיים. אם אתה שואל אותי, אני חלק מהסיבה שישראל מצליחה בעולם ההייטק, כי נוצר פה שוק של יזמים ערכיים, שרובם מגיעים מהצבא, או כי לקחו רעיון מצבא, שיש להם חברים מהצבא, או שמבינים מה זה ערכים.
כן.
וזה בסיס מאוד 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 חשוב להצלחה של סטארט-אפים.
תשמע, זה בכלל נותן כיוון אחרי למחשבה על מי שרוצה להיכנס לתחום ועל מה סט הערכים שצריך להביא איתו. אבל בוא נחזור שנייה לסיפור שלך, שעזבת את הצבא, והייתה לך התלבטות, אם אתה רוצה ללכת להיות שכיר, או שאתה החלטת שמראש אני עצמאי, הספיק לי, הייתי בצבא הרבה שנים, אמרו לי מה לעשות, מעכשיו רק אשתי תגיד לי, סתם, רק אני אחליט מה אני עושה.
שאלה מעולה, אני חושב שזה עניין, פה זה כבר שאלה של אופי, זה עניין של כל אחד והבני אישיות שלו, אז אין פה כללים של עשה או לא תעשה. נכון לגבי כל דבר שאמרתי היום גם, זה כן. עניין נורא של כל אחד והתפיסת עולם שלו. אני מגיע בגישה של החלטות אמיצות, עם מה שנקרא, או אפסט מאוד גדול, או כישלון בעקבות ההחלטות האלה. אבל מבחינתי זה לא היה ללכת להיות שכיר, כי הצבא זה המקום עם פוטנציאל להישאר שכיר, עם קריירה צבאית.
ביטחון.
עם ביטחון כלכלי, עם רכב, עם נהג, עם פנסיה בגיל 45, עם מסלול די, או מתווה לפחות למסלול די ברור. אז אני לא עוזב מקום בטוח אחד, עם הכנסה יחסית יפה ועם פנסיה מוקדמת, למקום אחר להיות בו שכיר. אני חושב שזה עניין של אופי, באותה מידה, גם לאחר מכן שאינטראקטיב נרכשה. אז אתה יודע, עדיין נשארנו חברה עצמאית בתוך החברה, סוג של יזמות, או אחרי זה כשהייתי צריך להיות המנכ"ל של פייבר, אז גם, זה עוד פעם להיות במקום שהוא על אקסטרים. וגם כשסיימתי, אחרי שמכנו את החברה לדיג'יטל טורבין, אז הבחירה שלי הייתה לא להישאר ולהיות בתפקיד בכיר, אלא לצאת ולהיות יזם. יכולתי לבחור לעשות דברים גם אחרים, להיות או שכיר באותה חברה שרכשה, בתפקיד משמעותי, או ללכת להיות שותף בקרנות, שזה גם ונצ'ר פרטנר כזה או אחר, שזה גם תפקידים מדהימים, או להיות היירד גן של אחת החברות, זו גם אופציה.
החלטת להישאר בשטח.
זה עניין של בחירה. זה גם עניין של שאלה בחיים, עניין של בחירה, עניין של אופי. אני חושב שזה שילוב ותמיד של הכל יחד. כמו שאמרתי בהתחלה, מעני, יזמות זה חיידק.
כן.
וכשאתה נמצא על הגלגל, נמצא על הגלגל, אתה רוצה להמשיך לרכב עליו, לרוץ אליו. כן. תמיד יש לי דוגמה של חבר שנותן דוגמה של גלים, אני נורא להשתמש בה. אתה נמצא על איזשהו גל בים, עם גלשן. אתה נמצא על גל, אתה לא רוצה לרדת ממנו, אז אתה עובר מגל קטן לגל גדול, אבל אתה לא רוצה להגיע לחוף, כי אז זה נגמר, אתה צריך לתפוס גל חדש. אז חלק מהעניין הוא להישאר על הגל, בייחוד ממקום שאתה רוצה להשפיע, ולעשות אימפקט. אימפקט יכול להיות משכורת לעובדים, אימפקט יכול להיות ללכת לתחום שבחרנו ללכת אליו של דיג'יטל הלט עכשיו, אימפריאפט, אבל בסוף אתה רוצה לעשות השפעה גדולה על העולם, או דרך דירקט קונסיומר או B2B, זה לא משנה, אבל להשפיע.
אבל אצלך זה מגיע ממקום ערכי כבר, אני חושב.
כן, אבל אתה יודע, זה לגמרי מגיע ממקום ערכי. הבחירה ללכת לסטארט-אפ גם עכשיו מחדש, כן, היא מגיעה ממקום ערכי של רצון ללכת לדיג'יטל הלט, מתחיל ממקום ערכי. הבחירה בתחום הזה הייתה מזה שאבי זכרונו לברכה נפטר לפני שנה וחצי מסרטן, אז הייתה החלטה שאם כבר סטארט-אפ חדש, אז בעולמות של הלט, והבחירה ללכת על ADHD מגיעה ממקום שגם חוויתי את זה מקרוב, גם בבית, גם חלק משותפים איתי, היזמים שאיתי, גם הם חווים את זה בבית, והבנו ש...
זה לא תנאי, ADHD זה לא תנאי בשביל להיות יזם מוצלח?
וואי, זו שאלה מעולה, אני האמת היא שזה מדהים, יש בארץ, וזה לא נכון אגב לגבי כולם, יש שינוי בעניין הזה בארץ, שאתה עם ADHD זה סופר הירו. כאילו, אם אתה יזם, זה קונוטציה חיובית לזה שאתה כנראה עם ADHD, ומקבלים את זה בצורה מאוד מאוד יפה, כי אתה מסוגל לעשות כמה דברים בו זמנית, תלוי אם יש לך ADD או ADHD, אבל לא בכל מקום בעולם היום מסתכלים על זה באותה צורה. בטח כשאתה ילד, מסתכלים על זה אחרת.
כן.
אצלי לפחות זה לא אופן כשהייתי ילד. אבל...
גם אצלי לא, אבל בדרך כלל הייתי מחוץ לכיתה.
אז אתה רואה, אתה יזם, אז יש בארץ קונוטציה מאוד חיובית לזה, שאם אתה עם ADHD זה כנראה דבר טוב. אבל זה שוק שתחשוב על זה 20-30 שנה, לא עבר שום דיסטרפשן.
נכון. תגיד לי, אז אני חייב פשוט להיכנס לזה. עכשיו כשאתה כבר סטארט-אפיסט, פעם שנייה, אז איזה דברים, כאילו אתה לוקח איתך מהמטען שהוא משהו שאתה אומר, תשמע, זה הצליח, אז אני אעשה את זה עוד פעם, או יכול להיות שבכלל דברים שלקחת, או שלא לקחת, ויכול להיות שלא צריך, כאילו יש, הקטע הזה של ה-second time, מעבר לניסיון והבשלות, ואתה מסוגל לעמוד מול משקיע, ויגיד לך, תקשיב אחי, אתה מבלבל את המוח, זה לא יעבוד, יכול להיות שאתה גם לא צריך אותו בחלק מהמקרים, אבל מה, איך זה נראה ה-second time הזה?
מבחינתי זה third time, כי גם להיכנס לפייבר, לחברה ציבורית, פעם ראשונה, אין לי מושג. שהיא
בכלל חברה בינלאומית, נכון?
חברה גרמנית, ציבורית, okay. מונפקת בבורסה בפרנקפורט, שפתאום אתה מוצא את עצמך עם 150 מיליון יורו, איגרות חוב,
ואתה בארץ?
ואתה בארץ, ומנהל חברה עם 427 עובדים, שמפסידה כסף, ולהפוך אותה לחברה ששנה בעזרת השם תעשה 500 מיליון.
טוב, אבל זה לא סטארט-אפ. לעשות את זה, זה סטארט-אפ, אבל זה לא סטארט-אפ רגיל.
בוודאי שזה לא, זה לא סטארט-אפ רגיל, אבל זו התמודדות מאוד דומה בכלים, בייחוד שאתה צריך לעשות טרן-אובר לחברה. כמובן שהכל עניין של איך אתה ניגש לזה. אנחנו ניגשנו לזה כצוות, לקחנו את אותו צוות הנהלה שעבדנו ביחד באינראקטיב, רובו המשיך למיזם בעצם שקראנו לו של פייבר, לימים חברה שכמו שאמרתי מסגשגת, והיא חברה שבסוף היה צריך לעשות בה שינוי מאוד גדול. ושאלת קודם מה המרכיבים, אז יש ארבעה מרכיבים שמאוד משמעותיים. אנשים, זה משהו שמאוד ברור לי שאתה צריך אנשים מאוד מאוד טובים סביבך, זה נכון לגבי הסטארט-אפים, לגבי גם החברה הציבור, זה נכון לגבי הסטארט-אפ היום. צריך אנשים מאוד מאוד טובים וחזקים. לא צריך לפחד מאנשים חזקים סביבך, כי אחרת אתה תיפגע מזה. אתה לא תייצר את אותו ואלי שיכולת לעשות עם אנשים חזקים. אז העניין הראשון זה לא לפחד מאנשים חזקים, וגם לדאוג לאנשים באופן כללי, שזה לא בהכרח הצוות היזמי מוביל, אלא לא לפחד מזה שאתה צריך להשקיע. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, מה, אני צריך לתת להם את זה ולעשות את זה. זה לא צריך לפחד מזה, זה השקעה באנשים. הדבר השני, וכן כלקח מהסטארט-אפ הראשון, כדי להימנע אולי מהפיבוט, שצריך להשקיע מ-day one במוצר טכנולוגי, במוצר שיש בו איזשהו יוניקנס, אמיתי, לא רק בשביל המשקיע כדי לשים בשקף, אלא מ-day one לבנות את המוצר בצורה שיש בה טכנולוגיה פורצת דרך, ואם לא טכנולוגיה פורצת דרך, לפחות טכנולוגיה מורכבת מספיק, שהמתחרה שלך ייקח לו זמן להבין, להקל ולהתאים את עצמו. הדבר השלישי, לבנות את החברה מ-day one, מאפס, מתוך מחשבה, שצריך להיות לו מודל עסקי. זאת אומרת, לבוא בגישה של אופלה, פופלה, בוא נבנה פה חברה, ויהיה מגניב, ובלי לחשוב שמתישהו צריך להכנסות. זו גישה מאוד אמריקאית, אגב, וגם היא משתנה היום, אבל אני חושב שבגישה הרעבה הזאת, שאתה צריך כן להבין שיש פה בעצם איזשהו תהליך שצריך לעבור, זו גישה הרבה יותר בוגרת, שבו מודל עסקי אולי יכול להשתנות, אבל אתה צריך כן לבנות את החברה מתוך מחשבה שצריך להיות לה מודל עסקי.
עד כמה באמת המודל העסקי שלך בסינס די וואן הוא באמת רלוונטי? בטח כשאתה אומר יש פיבוטים וזה. אני לא יודע, אני שומע חבר'ה, יצא לי לשמוע בחצי שנה האחרונה משהו כמו 50 מיזמים. כל אחד שם לך באקסל סיפורי עליבאבא, על איך הוא יכניס ואיך הוא זה. במקרה הכי טוב אני אומר, בונה, אולי את המשכורת הוא יודע כמו ימשור. כל השאר זה נראה לי אגדות.
שוב, אני את הצודק. אם יש משהו שמאוד קל יחסית לחזות, זה את ההוצאות.
כן.
זה המקום שהכי קל לדעת מה יהיה. שם האקסל פחות משקר. בהכנסות, זה המון ניסוי וטעייה, אז אתה יודע, כדאי לעשות הרבה פעמים איזושהי קבוצת מיקוד, ולאחר מכן לעשות איזשהו MVP ראשוני, שבו יש לך כמות לקוחות שאתה מגדיר, שהיא מספיק טובה, כדי לתת לך איזושהי אינדיקציה למה בעצם אנשים מוכנים ורוצים לשלם. ועל בסיס אתה מעדיף לבנות את המודל, מן הסתם, ככל שאתה בשלבים יותר מוקדמים של early stage, שזה pre-seed ו-seed. נכון, הפוטנציאל ההכנסות הוא מאוד וייג. אתה צריך לעשות הנחות מספיק טובות, הגיוניות, להתייעץ עם מספיק אנשים, ואני מאוד מזמין ומברך המלצות. אני חושב גם בסטארט-אפ החדש, אני מתחיל שוב, אני כל היום מתייעץ. אנחנו מתייעצים, היזמים, גם מאיר, גם גילי, בסטארט-אפ חדש. כל היום מתייעצים עם אנשים.
מה זה מתייעץ? אני לא מפחד שיגנבו לך את הרעיון?
לא.
זה גם נושא. הרבה, אתה יודע, ככל שהיזם פחות ופחות מנוסה, וזה מה שקורה בדרך כלל, לפחות בעלומות תוכן שאנחנו מתעסקים בהם פה, החבר'ה מפחדים, שיעתיקו מהם, שיקחו להם, היו כאלה שרצו אפילו שנחתום איתם על כל מיני NDA'ים, כאילו שאנחנו מחר בבוקר הולכים לפתח את הרעיון.
בעיניי NDA זה פסה.
כן.
בעיניי. ובגישה שלי, יש לי, היה לי מפקד פה בצבא, אלון פעל, אמר לי משפט שאני משתמש בו בחיים היום. מי שגר בבית של זכוכית, שלא יפחד, יש לי זרקו לה ואבן. אם אתה מפחד כל כך, שיגנבו ויקחו ועשו, אז אתה יודע, אז
מה... יש בעיה.
אז איך תגייס? אז אולי תשקיע בלייצר את המוצר קודם, קח מ-Friends and Family כסף, ואז תפתח, ואז תלך למשקיע. אבל אתה לא יכול לבוא למשקיע, ולהיות, שמע, אני רוצה לשתף אותך, ואני לא יכול לשתף אותך, אז למה באת לגייס כסף? תבוא עם, 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 עם משהו שיכול לעזור לך. אז אני חושב שצריך, בעיניי, שוב, זה דעתי האישית בלבד, לשים את זה בצד, לבוא בצורה אמיצה, ולהבין שאם מישהו רוצה לגנוב את זה, אז הוא ייקח גם עכשיו את מה שהוא שמע ואת המעט, ומזה יבנה מוצר. זה כמו בפטנטים.
כן.
גם בפטנטים, אז הוא יבוא ויגיד, לא לקחתי אחד לאחד את הרעיון של הפטנט, עשיתי קצת ליד. אז אין לזה סוף, זה יכול לגבי פטנטים, זה יכול לגבי איזה...
טוב שהזכרת פטנטים. סטארט בתחילת הדרך, אתה היית אומר לו להתחיל להתעסק עם זה, או לחילופין, משקיע שבא ומדבר עם הסטארט-אפ הזה. אם הסטארט-אפ אומר, כן, זה פטנטבילי, אני שוקל, אני בוחן, אני מגיש, זה חשוב, או שזה גם פסה?
אני לא חושב שזה פסה, אני חושב שזה תלוי במקרה.
אוקיי.
כלומר, אם עכשיו אתה בא בתחום שהוא המון common sense, או מה שאמרנו קודם על מורכבות טכנולוגית, אני לא יודעת כמה הפטנט הוא משהו שיכול להצליח. וגם פה ליזם לא לחשוש ולבוא ולדבר עם המשקיע ולהגיד לו את האמת, לא תשמע, זה מורכב טכנולוגית, אבל זה לא עכשיו משהו שאני מרגיש בנוח לעשות איתו פטנט, לא לפחד מלהגיד את זה. לעומת זאת, יש חברות בסייבר סקיוריטי, לדוגמה, בעולמות הביטחוניים יותר, ששם כן יש מקום אולי לפטנטים, אני לא רוצה עכשיו למנות את כל התחומים, בתחומי ענן, או יש לא מעט תחומים, שכן, אני חושב שזה מאוד תלוי שהוא בתחום, ובמקרה, ועל בסיס זה לייצר, כן, איזושהי תוכנית לפטנט, ולהתחיל עם, להתחיל עם תהליך כזה, משרד פטנטים, שאלה בתהליך, כן, בשלבים ראשונים. אבל אם זה תחום שזה לא יוניקנס, וזו רק מורכבות, המלצה שלי, להגיד את האמת, להגיד, שמו, אני לא יודעת כמה זה פטנטבילי, ולא לנסות לאנוס בכוח את הפטנט, רק כדי לרצות את המשקיע. בכלל, כל הדבר הזה של לרצות משקיעים, זה דבר שהוא... הרבה פעמים קורה, בטח בהתחלה, וזה יכול לייצר המון בעיות בהמשך.
כי אתה לא מביא את מה שהבטחת, או את הציפייה שיצרת.
אתה עסוק בלרצות, ולפעמים זה יכול לקחת את החברה למקומות פחות טובים. אם המשקיע לא היה מאמין בך, אז למה שישים את הכסף? אז תזכיר את זה למשקיע מדי פעם.
גם כשאתה אומר דברים שהוא לא כל כך אוהב לשמוע, או לא רוצה, או לא מסכים.
תגיד לי, כשאתה עולה על מטוס, והטייס עכשיו לוקח אותך ממקום למקום, אתה יושב בתא הנוסעים, אתה רואה שפתאום יש רעידות, אתה עוזב את המקום שאתה יושב בו, אתה הולך לתא הטייס ואתה אומר לטייס, תן לי רגע, אני רוצה להמשיך מפה, כי אתה בטוח שאתה יודע מה אתה עושה? לא. אז מי שלא יודע גם לעמוד מול המשקיע ולהתמודד, אני לא אומר לא לקבל את דעת המשקיעים ולא להקשיב, אני להפך, אני אומר להקשיב, ואפילו להקשיב המון. אבל בסוף, מי שנמצא ביום יום,
באחריות.
בשטח, מי שנמצא בתא הטייס, צריך לקחת את האחריות על מה שהוא אומר.
יפה. תראה, היום זה, התקנת אותנו מקודם שנולד לך ילד נוסף, ילד וירטואלי, ספר, אז דבר ראשון, ברכות ומזל טוב.
תודה, תודה. מרגש מאוד.
כן, עם הקצת תופעים שאני דיברתי בחיים שלי, אז באמת, זה באמת דומה ללידה של עוד ילד? איך זה עובד?
תשמע, לידה שזה 9 חודשים.
כן.
זה יותר קצר. לעבוד על ספר, הבאתי אבי עם יניב פוגל, חבר שהכרתי בצבא, ממש רגע לפני שהשתחררתי, האמת, והוא היה יחד עם מור, מור מלווה אותי גם פה, הוא היה ב...
היום יום הוא מלווה.
ממש ככה, היה איתו ב... אז ב... באקדמיה, הפעם ראשונה שפתחו את האקדמיה בצבא, זה היה באותו זמן אקדמיה שעשו בתואר, זה היה יחד עם יניב, והם הכירו שם, הוא ראה את התמונה שלו במשרד, ומאז התחברנו. והרעיון לאבות הניהול, הוא היה בעצם לשלב...
אבות הניהול זה השם של הספר.
נכון, נכון. זה היה רעיון לשלב. לשלב בעצם כמה... זה מולטי דיסציפלין, מה שנקרא. מצד אחד, רצינו להביא לקורא שבעה קונפליקטים ניהוליים שונים. מעולמות הניהול היומיומיים, למשל, לא להתאהב בבייבי שלך, זה אגב נכון לגבי סטארט-אפים, שזה דוגמה קלאסית. רצינו להביא, הלחץ יכול להיות חיובי, יכול להיות שלילי, יועץ לארגון יכול להיות דבר חיובי, הנעת עובדים, איך אתה מניע עובדים. יש סוגיות או קונפליקטים ניהוליים, יש המון, בחרנו שבעה כאלה שאנחנו רוצים להתמודד איתם, והבאנו לקורא בכל פרק את הבעד או נגד כל אחד מהסוגיות האלה. לקחנו 3,000 שנה של ניסיון של העולם היהודי, אז יש בספר מצד אחד את הרמב״ם, ומצד שני יש את מנכ״ל גוגל. ובכל סוף פרק, היה לנו חשוב מאוד להביא מנכ״ל אורח או יושב ראש מהעולם. הבאנו רק מנכ״ל אחד מישראל בפרק של הסטארט-אפים של היזמות, שזה יוני אסיה, מנכ״ל איתורו, בנושא של הבייבי, ובכל יתר הפרקים הבאנו אנשים מכל העולם. אז מצד אחד יש פה גם 3,000 שנה של ניסיון יהודי, גם גלובליות, גם עולם ציבורי, כי פוגל מגיע יניב מעולם הניהול הציבורי, גם את עולם ההייטק, ולהביא פרספקטיבות של מנהלים מחוץ לעולם של הספר עצמו, להביא אנשים שהם נוגעים בידיים ומנהלים בעצמם, חברות מאוד גדולות, עם ארגז כלים שאנחנו ממליצים. אנחנו לא באים ואומרים לקורא, זה מה שצריך לעשות וזהו, אלא מנסים להביא לו גישות שונות, ועל בסיס זה את ארגז הכלים, ולהיות כמה שיותר פרקטיים. אז הספר הוא באמת מיוחד, ודיברת על ילד, אז לעבוד על זה 4-5 שנים, תוך כדי יניב בעולם הניהול שלו, ועבורי, תוך כדי אינראקטיב פייבר, זה היה אתגר גדול מאוד. מזלנו הייתה לנו עזרה של לא מעט אנשים, אחד מהם זה רוני קרביץ, שזלנו מאוד גם, אבל זה משהו שדורש עבודה שחורה ודיוק, וכמו בסטארט-אפ, גם בספר אתה צריך שיהיה לך הרבה מוטיבציה, וברק בעיניים שזה יקרה, צריך הרבה נחישות ומוסר כדי להמשיך את זה ולא לעזוב, גם כשזה קשה. כמו בסטארט-אפ, אתה צריך עזרה ואנשים טובים סביבך שיעזרו, ובאמת זה מה שקרה גם פה. ואז אתה יוצא לדרך עם מסע כזה, שאני שמח שהיום, ממש היום הוא הגיע מבית הדפוס, אז רגעים מרגשים לפני השקה שתהיה בעוד שבועיים בעזרת השם, אז מאוד טובה, מתרגש.
שעה טובה, יפה מאוד. אז הסיפור, הפרק שמדבר על הבייבי, בוא נדבר על בייבי ועל הסטארט-אפ כבייבי, שיש לך באמת איזה מוצר, בראש לפחות, ואתה מתחיל אפילו למכור אותו ללקוחות, ופתאום הבייבי הזה אתה מבין שיש בעיה, או יכול להיות שאתה בכלל מסוגל להבין שיש בעיה.
תופעה מאוד מאוד ידועה שיזם מתאהב מאוד במה שהוא עושה. הוא עוד כדי כך מתאהב שהוא לא רוצה להאמין או לקבל פידבקים מהסביבה. זה המקום שבו מה שקרה צריכה להידלק נורית אדומה. בקורס קצינים לימדו אותנו על הדגל השחור שצריך להתנוסס, נכון? יש פקודה חוקית ופקודה בלתי חוקית בעליל. חוקית, בלתי חוקית, בלתי חוקית בעליל, ובבלתי חוקית בעליל ממש מדברים על הדגל השחור. ופה יזמים לא פעם לא מסוגלים ולא יודעים מתי לעצור. וגם כשסביבה אומרת להם, המשקיעים אומרים להם, אז נכון, מצד אחד אתה אומר על יזם, אתה חייב להיות עם מוסר עבודה גבוה,
ולהשקיע,
ולא לוותר, ולהמשיך, ולמרות שאומרים לך, תמשיך, אבל אתה לא יכול להמשיך להתעלם עד בלי די. אז יש נקודה שבה יזם צריך להגיד, רגע, אולי צריך לעשות פיבוט, רגע, אולי באמת, ממה שאומרים, יש 2% שהם צודקים. אז לדעת גם להקשיב, זה גם מאוד חשוב, כי אתה יכול בסוף לאבד את כל הסטארט-אפ, ויש לא מעט יזמים. שאני מכיר פחות את הסטארט-אפים שהיו בטוחים שהם לא צריכים למכור את החברה, בנקודה שהיה להם הצעה מדהימה למכור את החברה, ובסוף הם נשארו בלי כלום. אז נכון שהרבה פעמים זה גם תנאי השוק, אבל המשקיעים אמרו להם שזה נכון, וגם מקרים הפוכים, אז זה נורא כמובן תלוי במקרה ובסיטואציה, אבל צריך מאוד מאוד לשים לב, לא ללכת רק עם הלב, אלא להקשיב לסביבה, להיות ערניים למה שקורה, להקשיב לאנשים מנוסים סביבך, כדי להחליט לפעמים גם לעשות או פיבוט, או פשוט להמשיך למשהו אחר לגמרי, וזה גם בסדר. זאת אומרת, הרדיפה רק להצליח היא מעולה, אבל השאלה איפה לדעת לעצור, ופה אני ממליץ אנשים להביא כמה שיותר אנשים חזקים סביבה, כמו שאמרתי קודם, וזה נורא תלוי באיזה שלב אתה של חברה, אבל להביא אנשים סביבך שיעזרו לך, שאתה סומך עליהם, שאתה מאמין בהם, שגם יהיו הסאונדבורד שלך, להגיד לך, תשמע, בוא, תעצור שנייה רגע את האטרף שלך, תבין שאולי אתה צריך רגע לעשות חישוב מחדש.
יפה, מעניין מאוד. אז אנחנו אוהבים לעשות את הפודקאסטים קצרים ועניינים. בכל אופן, השיחה איתך הייתה מאוד מאוד מעמיקה ומרתקת, מגיעה ממקום של הסטארט-אפ, מנקודת מבט ערכית, מנקודת מבט של הובלה, וזה באמת מה שמייחד. נתת פה גם כמה דוגמאות לאיך אתה קיבלת החלטות והלכת על דברים לא בדיוק תמיד כמו המתודולוגיה הרגילה, בוא נגיד ככה, בעולמות של סטארט-אפים, מקומות שהיית או מישהו אחר היה מרים ידיים וסוגר. אתה בחרת לוותר ולתת ניסיון וסיבוב נוסף, וזה השתלם כמובן לכולם וגם למשקיעים וגם לעולם. וזה היה ממש שיחה מרעננת.
תודה רבה.
מאחל לך בהצלחה גם בסטארט-אפ החדש, בתור סטארט-אפיסט צעיר.
תודה.
וגם בהשקה של הבייבי החדש. והיה תענוג, תודה שבאת.
שמחתי את המני, היה כיף. ואני מחכה כבר להקשיב.
בשמחות.
תודה.